Your foot. אמרו עליו, על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מצא בהמה נאה אומר זו לשבת. נכון? מצא אחרת נאה ממנה, מניח את השנייה, אוכל את הראשונה, הכל לכבוד שבת. כן, שמאי הזקן, כל מה שהוא אוכל זה לכבוד שבת. הלל הזקן, מידה אחרת הייתה לו. כל מעשיו לשם שמיים. ברוך השם יום יום. כן, ככה מספרת לנו הגמרא במסכת ביצה. שמאי, אישיות מאוד מיוחדת. מי זה שמאי הזקן? כן? ראינו קצת כשדיברנו על הלל ושמאי, אבל יש משהו מיוחד בהדרכה של שמאי, איך הוא מדריך לחיות, איך הוא חי בעצמו. ואם אנחנו מנסים להתבונן על האישיות של שמאי, כל יום שבת אצלו. זאת אומרת, הוא חי שבת כל השבוע. הוא אוכל, האוכל הזה שהוא אוכל עכשיו, זה אוכל שמיועד לשבת. הוא קנה את המים האלה לכבוד שבת, ראה מים אחרים, את המים האלה שלכבוד שבת הוא שותה עכשיו. זאת אומרת, מה הוא שותה עכשיו? מים לכבוד שבת. אוכל ארוחה לכבוד שבת. אוכל גזר לכבוד שבת. כל מה שהוא אוכל, הוא חי באווירה של שבת כל הזמן. כן? זה מין מדרגה מאוד עליונה. שואל בעל פרי הארץ, שמאי כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. והלל אומר כל מעשיו לשם שמיים. מה ההבדל? כאילו, מה, שמאי לא לשם שמיים? שמאי כל מעשיו לשם מה? לשם שמיים, הוא אוכל לכבוד שבת, זה לא לשם שמיים? אם מישהו, כל מה שהוא אוכל זה לכבוד שבת, זה לשם שמיים או לא? ודאי לשם שמיים. אז הוא תמע, הוא אומר, תמוע, וכי שמיים מעשיו שלא לשם שמיים חלילה? ככה מביא בעל פרי הארץ בפרשת אמור. זה לא יכול להיות, אלא מה ביאור העניין? אומר, שמאי, הייתה לו מדרגה שהיא כל כך עליונה לגובה ערכו, היותו חריף תפי. הגמרא ביבמות אומרת שתלמידי שמאי היו חריפים יותר מתלמידי הלל. הם היו עסוקים בהתבוננות מאוד עליונה. שמאי לגובה ערכו לא היה יכול לייחד מידה התחתונה לאשר עליה. הוא חי רק במדרגה העליונה. זאת אומרת, המדרגה של שמאי הייתה כל כך ענקית, כל כך גבוהה, שהוא חי כל הזמן ברובד רוחני מאוד עליון. ואומר בעל פרי הארץ, הוא לא מייחד את העולם העליון עם העולם התחתון. מה הכוונה אצל הלל הזקן שכל מעשיו לשם שמיים, שהוא מייחד את המעשה עם השמיים? זה נקרא לייחד קודש הבריחו שכינתה. השכינה זה ההופעה במציאות. קודש הבריחו העולם, הגילוי האלוקי העליון. הלל מצליח לייחד שמיים וארץ. שמיים הוא כל כך עליון שהוא חי רק בשמיים. הלל ענוותן היה, כן? וכל מעשיו הוא מייחד וו-קי, כן? קודש הבריחו ושכינתה. וכך מביא גם בעל באר מים חיים, כן? פרשת תולדות. הוא אומר, שמאי הזקן הוא בשורש מאוד עליון. כל ימיו אוכל לכבוד שבת. אבל הלל הזקן יש לו בחינה אחרת. הוא מתמודד עם העולם הזה, הוא לא מפחד מהתמודדות עם הקליפות כביכול, עם המציאות התחתונה. כן? הוא חי הלל במדרגה שהוא חי בתוך המציאות ומגלה רצון השם בתוך המציאות המעשית. שמאי הזקן אומר, המציאות המעשית עזבו אותי, לא רוצה להתעסק איתה. אני חי במציאות עליונה, מציאות רוחנית. כן? זה מדרגה מאוד עליונה. הלל ממשיך קדושה אל כל מעשה. כן? זה מדרגה שאפשר לומר שהוא ממשיך את קדושת השבת על ימות החול. ושמאי חי שבת כל ימות החול. הוא בכלל לא הסכים לחיות בימות החול, כן? הוא חי באיזו מין מדרגה שימות החול הוא לא רוצה אותה. זה מדרגה קטנה, נמוכה. הוא לא רוצה להתעסק איתה. הלכה נפסקה כמו בית הלל. ההלכה היא מה שבית הלל אומר. אנחנו פה בעולם כדי לייחד קודש הבריך הוא שכינתה. אנחנו לא באנו לעולם כדי לעלות לעולם הבא, לחיות בעולם הבא. אנחנו מחברים עולם הבא ועולם הזה. אז מתוך ההסתכלות הזאת על האישיות של שמאי, על ההדרכה הרוחנית המאוד עליונה הזאת, שלמתי מתאימה דרך אגב? לעולם הבא. זאת אומרת, הדרכה כזאת היא נכונה לעולם הבא. היא לא מתאימה לנו לעולם הזה. בעולם הזה אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה את הרצון האלוקי. מתוך זה אנחנו ממשיכים לתוך דברי שמאי. כן? שמאי אומר לנו, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפו. מה זה עשה תורתך קבע? מה הכוונה? מה זה קבע? לעשות דבר קבע, זה טוב או זה רע? אתם מכירים את המושג קיבעון? מקובע, תקוע. עשה תורתך קבע, כאילו נתקעת. יש איזה ביטוי על התפילה, מכירים? מי שעושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. אז זה טוב תפילת קבע או לא טוב? לא טוב. אז מה זה תורה קבע? תפילת קבע אמרנו לא טוב. למה לא טוב? כי כל התפילה צריכה להיות עם התחדשות, עם התלהבות, עם התפתחות, וכשעושים את התפילה קבע, זה נשמע לא טוב. אומר שמאי, עשה תורתך קבע. מה הכוונה? מצד שני אנחנו שומעים שכל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. אנחנו מוצאים שיש עניין לקבוע מקום לתפילה. אז מה זה הקביעות הזאת? מה זה הקבע הזה? אז אומר הרמב״ם, בפירוש המשניות כאן, ששמאי אומר לנו, תהיה קבוע בתורה. מה הכוונה? תתייחס לכל שאר החיים, לכל שאר העולם שלך, כמשהו ארעי, תפל. יש לך בחיים רק דבר אחד קבוע. רק דבר אחד שהוא יציב, שהוא קבוע, זה התורה. כל שאר עולמך הוא ארעי. הוא פחות חשוב נגיד, בסדר? הוא תפל, הוא שולי. כל שאר עסקיך על דרך ההזדמן. מזדמן לך. יהיה לו בסדר, צריך לאכול ולשתות ולהרוויח כסף כדי שיהיה אוכל ולקנות בית. זה בסדר, זה מזדמן, זה זמני. מה קבוע, מה נצחי, מה הדבר שבאמת חשוב לנו בחיים? זה תורה. קשור קצת לתפיסה שלו את שבת וימות החול, נכון? זאת אומרת, כל היום תחיה שבת. זה יום ראשון? בסדר, באמת אני חי שבת כל הזמן. אומר שמאי, תחיה תורה כל הזמן. מה הכוונה? הוא לא אומר שתלמד בישיבה 24 שעות, אל תלך הביתה, אל תתחתן, אל תעשה. הוא לא אומר את זה. אבל הוא אומר, מרכז החיים שלך יהיה בתורה. אתה חי תורה, כן? התורה קבועה בחיים שלנו. כן? היא המצב הקבוע בחיים שלנו. זה לא לקבוע עיתים לתורה כדי לצאת ידי חובה. מבחינת הזה, כן, כל מי שעושה תפילתו קבע. אני מתפלל, צריך לצאת לידי חובה. קבעתי לי זמן ללמוד שניים קרב אחד תרגום, יאללה, התפטרתי מזה, הבא בתור את לי דף יום, התפטרתי ממנו, הבא בתור... לא, לא, זה לא עובד ככה. זה לא, לא אומר, תקבע לך זמנים כדי להתפטר מהתורה. לא. אלא תראה בתורה את מרכז החיים שלך. את הקביעות של החיים. מה שאנחנו מנסים ללמוד עכשיו. אנחנו מנסים לראות מה אפשר ללמוד ממנו. לרום מעלתו ומדרגתו, בכל זאת אנחנו רוצים לקחת משהו לחיים שלנו. אחרי זה לא הכתוב בפרק ה'. אז אומר בעל פרדס יוסף, דבר שלכאורה צריך להיזהר להגיד אותו בישיבות. כל דף כולה בישיבות אפשר להגיד אותו, אבל צריך להיזהר בהבנה שלו. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. איך אתם מבינים, הפשט של זה? זה כשיש מצבים בעייתיים, אז עושים דברים שהם לא שגרתיים. כן? לא על פי הסטנדרט הרגיל בקיום מצוות, בהלכה וכל מיני דברים. צריך משהו חריג. מסביר בעל פרדס יוסף על פי הירושלמי בברכות, את לעשות לשם, אם אתה רוצה לעשות את לתורה, הפרו תורתך. אם אתה לומד תורה בזמנים מסוימים, אין תורה. מה הכוונה? זה מה שהבנו ברמב"ם. מה זה התורה עם מרכז החיים? זה אומר, התורה זה כל היום. צריך לאכול ארוחת בוקר, טוב, תקבע לזה זמן. זאת אומרת, למה קובעים זמנים? לכל שאר הדברים. כאילו, כל היום זה רק תורה. אני צריך ללכת לישון, טוב, 11 בלילה אני הולך לישון, קובע זמן. תורה זה כל היום. אני צריך לאכול ארוחת צהריים, טוב, באחת בצהריים תאכל ארוחת צהריים. אל תגיד, כל היום אני עובד, אני עסוק, אני מתפרנס, אבל אני קורא איתי בתורה, בשעה 12 עד 1 אני לומד חברות הדף יומי. אין תורה, אומר בעל פרדס יוסף. זה זלזול בתורה, אומר. מה שחשוב כאן זה, עוד מעט נראה, שיש מקום לקבוע זמנים ללמוד תורה. זה היחס הנפשי. האם היחס הנפשי שלך זה שהתורה זה הכל? ולשם אני קובע זמנים. או הפוך. כל השאר זה החיים שלי. אני הולך לעבודה, אני עורך דין, אני רופא, אני זה, ואני בין מנחה לערבית קובע זמן ללמוד תורה. אומר, זה, אומרת הגמרא בירושלמי בפרק ט', העושה תורתו עיתים, הרי זה מפר ברית. התורה אתה לומד בשעה זו, משעה זו, בשעה זו. זה... והמפרשים מביאים שמה, שמישהו, יש לו זמן פנוי עכשיו. מה אתה עושה בזמן הפנוי? כל מיני דברים. רגע, למה אתה לא לומד תורה עכשיו? לא, תורה אני לומד, בין 7-8. זה עושה עיתים לתורה. כאילו, אני, יש לי, אני מסודר. אני לומד משעה זו עד שעה זו, מסודר. אבל שער היום, שער היום, בסדר, מה שצריך. לא. זה עושה תורתו עיתים, הרי זה מפר ברית. מצד שני, מה שואלים אדם כשהוא נפטר? הגמרא במסכת שבת מביאה, נכון? קבעת עיתים לתורה? הרגע הירושלמי אמר לא לקבוע עיתים לתורה, נכון? מה הכוונה? מה? לכאורה, זה טוב לקבוע עיתים לתורה, כן? אז באמת אנחנו צריכים לראות את התורה כמרכז חיינו. כל הזמן אנחנו רוצים תורה. אבל כדי לעגן בתוך היום שלנו גם הופעת תורה בצורה רצינית, אנחנו קובעים עיתים לתורה. אבל שאר הזמן מה? שאר הזמן הוא כולו תורה. חוץ מזה שכל היום אני לומד תורה, אני גם קובע עיתים לתורה. בסדר? זה לא סותר. רגע, אז מתי אני אעשה את שאר הדברים? לא, אני קובע גם עיתים לשאר הדברים. אבל כאילו, הבסיס, היום שלנו, הקבע שלנו, זה תורה. עכשיו, זה משהו מאוד חזק בנפש. בעצם, כל מי שיוצא מהישיבה, צריך לצאת עם ההרגשה הזאת לחיים. עם המקום הנפשי הזה, שבאמת, כל היום שלו זה תורה. זה מתחיל בישיבה. זה מתחיל בזה שמישהו שמרגיש, היום זה נקרא, כן, תורתו אומנותו. תורתו אומנותו, מה הכוונה? כל היום שלו הוא תורה. אחרי זה הוא, אחרי 10 שנים בישיבה, הוא הולך להיות רופא. טוב. עכשיו מה הוא עושה כל היום? בבית חולים, מרפא אנשים, יש כוח, שפה מאוד. אבל באמת כל היום הוא בתורה. גם כשהוא עובד בבית חולים הוא בתורה. וכשיש לו זמן הוא לומד תורה. וגם כשהוא עוסק בריפוי חולים, זה מתוך הסתכלות של תורה. הוא כל הזמן קשור לרבנים. תשמע, יש לי חולה כזה, מה אתה אומר? פיקוח נפש, לא פיקוח נפש. מותר, אסור, מה לעשות? להציל את זה, להציל את זה. הכל תורה. יש יהודי שאנחנו מכירים שהוא סוחר מאוד עשיר. הוא כל הזמן בתורה. ומשלוש בבוקר עד שהוא הולך לישון, עסוק בתורה. וגם כשהוא במסחר, הוא סוחר, בסדר? כל הזמן זה הלכות איך לסחור נכון. וזה היחס הנפשי על פי תורה. הוא חי תורה כל הזמן. זה לא שהוא עובד ויש לו קביעות לדף יומי. זה לקבוע עיתים לתורה זה חשוב גם. יש משעה מסוימת עד שעה מסוימת, אתה מפנה את עצמך מהכל ונשאר רק בתורה. כן? אז התורה היא בעצם בחיים שלנו. זה הבחינה של תורת ארץ ישראל. זה תורה שמופיעה בחיים. אנחנו חיים תורה כל הזמן, אנחנו קבועים בתורה. כן? אנחנו עסוקים כל הזמן בבירור מה לעשות על פי תורה. אנחנו עסוקים כל הזמן בבירור מה לחשוב על פי תורה, מה להרגיש על פי תורה. כן? אנחנו מגלים את האור האלוקי, אומר הרב באורות, בעמוד קופנון ה', מגלים את האור האלוקי בכל אורחות החיים. כן? בכל מהלכי הרוח אשר לאדם. אני מגלה את התורה בכל מה שאני עושה. זה עשה תורתך קבע. כן? והבחינה הזאת של קבעת העיתים לתורה היא בסדר גמור גם כן. השאלה אם זה בא מתוך זה שהתורה היא קבועה בחיינו. אם התורה קבועה בחיינו, אני גם מדי פעם פשוט כבר לא יכול להתאפק, מזיז הכל הצידה וזהו, תורה. קבעת העיתים לתורה. זה בסדר גמור. אבל אם כל היום שלי הוא בלי תורה, אני קובע עיתים לתורה, זה הפרו תורתך. כן? זה לא תקין. ולכן, כלל הדבר, אומר המהר"ל בנצח ישראל בפרק כ"ט, קבעת עיתים לתורה, העניין של הקביעות זה עניין רוחני. הראיות עניין גשמי. הגוף שלנו הוא חולף. כי אפר אתה ואל אפר תשוב. הגוף שלנו הוא לא קבוע. מה כן קבוע? הנשמה שלנו, הרוח שלנו. בסוף יהיה לנו גם גוף מזוכח, קבוע, נצחי. אבל השורש של הנצחיות זה לא החתיכת בשר הזאת. החתיכת בשר הזאת מתחלפת כל הזמן. עשיתי עכשיו ככה, נפלו פה על הרצפה מיליארד תאי אור. וואה, חבל הדעבדין ולא משתכנים. הלך עליהם. התחלפו, יבואו חדשים. הגוף שלכם השתנה כבר כל כך הרבה פעמים מה שנולדתם. הוא הראי, הוא חולף. הגוף בטבעו כל הזמן מתפרק, נבנה, מתפרק, נבנה, מתפרק, נבנה, הכל הראי. הנשמה שלנו? מה שבנינו באני שלנו, גילוי הנשמה בתוך המעשים, ברגשות שלנו וכו', זה קבוע. כן? אז אנחנו רוצים לקבוע, אומר המהר"ל, להבין שהתורה היא קבועה מצד הנשמה שהיא נבדלת. כן? הנשמה שלנו היא משהו נצחי, היא חלק אלוקא ממעל. שם יש שייכות לקביעות. התורה היא קבועה בחיים שלנו. ולכן תחילה דנים את האדם על קביעת עתים לתורה. האם הצלחת לפנות את העניינים החומריים שלך הצידה וקבעת את עצמך בתורה? זאת אומרת, אם אדם מסוגל לפנות הצידה ולקבוע לתורה, אז זה מורה על זה שהעולם הרוחני הוא העיקר באדם, והוא לא דבר הרעי, הוא לא דבר מקרי. אז ההבנה הראשונה שלנו היא שאנחנו מבינים שעיקר החיים שלנו זה תורה. ואז אנחנו כתוצאה מזה גם מפנים זמנים ללימוד תורה. כי כבר אני לא יכול להתאפק יותר. יאללה, צאר, חבר'ה, עצרו את הכל, בואו נלמד איזה שיעור. יש פה אזור תעשייה, לא רחוק, מחשבים וזה, בעלייה שם. החוצבים. אז יש שם כל החבר'ה המחשביסטים שם, כמעט כולם בחורי ישיבות לשעבר. הם עוצרים את העבודה שלהם במהלך היום, מזמינים רב, נותן להם שיעור, גמרה בעיון, חוזרים לי על העבוד. לא יכול, מה, אפשר להתאפק, מה, לעבוד כמה שעות בלי תורה, לא עובד ככה. חייבים קצת לקבוע עיתים לתורה. אומר השפת אמת בפרשת ויחי, שקביעת עיתים לתורה זה הכוונה לחבר את כל העיתים שלנו לתורה. קבעת את התורה בעיתים שלך, כן? בכל אורחותיך, בכל זמנים שלך. גם כשהאדם עוסק במסע ומתן, וגם כל העיתים המתחלפים, האדם צריך לקובעם ולחברם אל התורה. זאת אומרת, יש לך 24 שעות ביממה, תחלק לדקות, זה עיתים, זמנים. האם כל הזמנים שלך מחוברים לתורה? כן או לא. זה נקרא קבעת העיתים לתורה. זה בדיוק מה ששמאי אמר, עשה תורתך קבע. נכון? זאת אומרת, כששואלים אדם, כשהוא מגיע לשמיים, קבעת העיתים לתורה, יש לנו כבר שני הסברים. אחד, מתוך הבנת התורה כמרכז החיים, אתה גם עוצר, ובין 12 ל-1, לומד חברות הדף גמר. שר כוח. שתיים, קבעת את כל העיתים שלך כל היום לתורה. קבעת עיתים לתורה. העיתים שלך, הזמן שלך כולו מחובר לתורה. אין רגע ביום שלא מחובר לתורה. אתה חי תורה באופן קבוע. כל היום, בכל הזמנים שלך. שזה לגמרי היכולת שלנו לראות איך התורה מופיעה בחיים שלנו. כמו שאמרנו קודם, התורה מופיעה במה שאתה עושה, במה שאתה מרגיש, במה שאתה חושב, במה שאתה רוצה. כל הזמן יש כאן הופעה של תורה. זה לא חלק מהזמן אני הולך לבית הכנסת או לבית המדרש, יושב ולומד שעתיים, חוזר לעיסוקים שלי. לא. כל מה שאתה עושה, אתה מחייך לאשתך, גמילות חסד, הכוח של החיוך עוד מעט נלמד עליו, מתוך תורה. אתה אומר לילד שלך משהו, זה מתוך תורה, איך מחנכים ילדים מתוך תורה. אתה מדבר עם החבר שלך, זה מתוך תורה. כל היום שלך הוא מתוך תורה. אתה מוכר משהו, מתוך תורה. מה המשמעות של קניין מתוך תורה? מה זה קניין? מה זה למכור? מה זה לקנות? בצד ההלכתי, איך למכור נכון, איך לא לרמות, איך למכור בצורה שהקונה לא ייפגע. זה הכל מתוך תורה. אתה הולך לישון? מתוך תורה. מה החשיבות של שינה? הכל מתוך תורה. אומר שפת אמת, כל אורחותיך מחוברים לתורה. כן? זה מה ששואלים אותך כשאתה בא לשמיים. שואלים אותך, קבעת עיתים לתורה? העיתים שלך מחוברים לתורה? אנחנו רוצים לחבר את כל התנועה של הזמן לתוך התורה. ואז זה לא קיבעון. מה זה קיבעון? קיבעון זה דבר לא טוב. קיבעון זה מישהו תקוע, שלא מתקדם. קיבעון זה מצב שבו האדם אין בו התחדשות, אין בו התפתחות, אין בו תנועה. העושה תפילתו קבע. התפילה היא כולה התחדשות והתקדמות. מי שמתייחס לתורה כאל משהו שיש בין זמן לזמן, אני צריך להגיד איזה כמה משפטים וללכת הביתה. זה לא תפילה. אנחנו לא רוצים קיבעון. אנחנו רוצים שהתנועה של הזמן תהיה כל הזמן מחוברת לתורה. שכל הזמן שלנו המתקדם, המתחדש, יהיה מתוך קישור לתורה. כן? זה הדבר שאנחנו שואפים אליו. קביעת עיתים לתורה זה לחבר את התורה עם הזמן, עם העת. אומרים חז"ל שהעת זה בחינה של תפילה. לחבר תורה ותפילה. לחבר את המציאות הנצחית עם המציאות הזמנית. חיי שעה וחיי עולם. אנחנו רוצים לחבר את שניהם יחד. לקבוע את התורה, חיי עולם, בתוך הזמן, חיי שעה. ואז אנחנו הופכים את כל החיי שעה שלנו לחיי עולם. זה הדרכה שמתאימה גם לנו. לא רק לשמי הזקן. בסדר? כל אדם צריך לשאוף לזה. האם כל אחד מצליח לחיות את זה? לא בטוח. אבל זה אנחנו שואפים. אנחנו רוצים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. זה אותו עניין. זה כל העיתים שלך לשם שמיים, כל המעשים שלך לשם שמיים. לפחות צריך לדעת לשאוף לזה. לא בטוח שתצליח. תשתדל. אומר שמאי הזקן שצריך, עשה תורתך קבע. זה ההשתדלות שלנו. אנחנו לא... גם אם לא מצליחים כל הזמן, לזה אנחנו שואפים, לזה אנחנו משתדלים. מתוך זה, אמור מעט ועשה הרבה. מה זה קשור? מה העניין של זה? כאילו, דיברנו עד עכשיו, תורה וזה, דברים כאלה עליונים. פתאום, מה זה? זה מסחר. מה זה אמור מעט ועשה הרבה? מה הכוונה של זה? מה המשמעות שלו? אומר המהר"ל בגור אריה על שמות, פרק י"ט, כשאנחנו מדברים יש שתי בחינות בדיבור שלנו. אחד זה הקולות שאתם שומעים עכשיו. אתם שומעים קולות כשאני מדבר? זה נקרא חיתוך הקול. אני משמיע קול עם חיתוכים. כל מה שאני אומר עכשיו זה קול עם הפסקות, נכון? זה נקרא דיבור. זה דיבור. הקולות שאתם שומעים עכשיו זה נקרא לדבר. ומה זה אמירה? אמור מעט. מה זה אמירה? זה התוכן שהדיבור מעביר. בסדר? זאת אומרת, אני מדבר, וכשאני מדבר יש איזה תוכן, נכון? התוכן זה מה שאני אומר לכם. אני מדבר איתכם, אני משמיע קולות, השאלה מה אני אומר בדיבור שלי. האם האמירה היא משמעותית? האם לאמירה יש איזה ערך? או האם יש אמירה בדיבור? זאת אומרת, יש אנשים שמדברים בלי לאמור כלום. דיבורים שטותיים, סתם מדברים, מדברים, מדברים. כי אין תוכן לדיבור שלהם. מדברים שטויות, ככה קוראים לזה. מה אתה אומר שם? כלום. אתה מקשיב למישהו מדבר איתך על כדורגל, על כדורסל, על שחקנים, על לא יודע מה, על... מה אתה אמרת? הוא לא אמר כלום שעתיים, הוא רק דיבר. בסדר? האמירה זה התוכן הפנימי של הדבר. אנחנו רוצים לאמור מעט ולעשות הרבה. למה? מה הבעיה לאמור הרבה ולעשות הרבה? מה הכוונה? אלא באמת צריך לדעת שאם אתה אומר והאמירה שלך באה מתוך קביעות עיתים לתורה, אתם יודעים איזה עוצמה יש לאמירה של בן אדם כזה? אדם שהוא קבע עשה תורתך קבע, הוא קבע את עצמו בתורה. כל האמירה שלו מה היא? תורה. זה עוצמה ענקית. זה כאילו אנרגיה, אור עצום. עכשיו, כדי להכיל את האור העצום הזה, צריך המון עשייה, המון כלים, כלי ענק. אמור מעט, אמירה הכי מעט של אדם כזה, עשה הרבה, אחרת הכלים יתפוצצו. ואת אדם שהוא כמו אברהם אבינו, כל אמירה שלו זה פצצת אטום. צריך לעשות כל כך הרבה כדי להכיל אמירה הכי קטנה של אברהם אבינו. אמור מעט ועשה הרבה, זה מעיד על מדרגתך. אם האמירה שלך משמעותית, אתה צריך לעשות הרבה כדי לתת לה כלים. לעומת זאת, אם אדם מדבר בלי לאמור, שידבר עד מחרתיים, שידבר כל הזמן, אין איזה כלים, בכלל לא צריך כלים בשביל זה. סתם בלבל את המוח. אבל אם הוא אומר, אדם שהדיבור שלו מכיל אמירה, זה מחייב הרבה עשייה. זה מחייב הרבה עולם מעשה כדי לתת גילוי לאמירה הזאת. יש גם הסבר נוסף של אמור מעט ועשה הרבה, שאפשר למצוא את המקור שלו בשערי קדושה, שאומר שאדם צריך לאמור מעט, הכוונה תיזהר לא לספר שבחי עצמך. אל תגלה שבחיך לבריות להתגדל בפניהם. כן? מי שמשבח את עצמו, הוא לא מצליח לגלות את האני שלו. מה הכוונה? אם מישהו באמת חי מתוך קישור לטובה, הוא באמת מגלה את הנשמה שלו, כמו שהסביר לנו המהר"ל. כן? אדם שחי את הרצון האלוקי שמופיע בו בחיים שלו, אז הוא פשוט נמצא. אבל אם אדם לא נמצא, ואומר, הוא לא מגלה, הוא לא עשה תורתו קבע, הוא לא חי, רצון השם לא מופיע במעשים שלו, הוא מרגיש חסר ערך, הוא מרגיש שאין לו ערך, בשמה, אין לו נשמה, יש לו, הוא לא מגלה אותה. אז הוא מאוד רוצה שאחרים יגידו לו שיש לו ערך. אתם יודעים? אני אלוף העולם בכדורגל, אני מקום ראשון בזה, אני זה וזה. תגידו לי שאני בסדר. תעריכו אותי בבקשה. עכשיו הוא מרגיש שיש לו ערך. למה? כי הם מעריכים אותו. אחד שמספר את השבחים של עצמו, זה תחליף לערך עצמי. זה תחליף לביטחון עצמי. במקום שאני אהיה, אני כל הזמן רוצה שאתם תתנו לי ערך. תכבדו אותי. ולכן צריך מאוד להיזהר, לאמור מעט ולעשות הרבה. אם תעשה הרבה, תגלה את החיים שלך, את האישיות שלך, את האני שלך. לעומת זאת, אם במקום זה אדם מתחיל לדבר על עצמו כמה שהוא עושה וכמה שהוא זה וכמה שהוא זה, באמת אין לו ערך. אמור מעט ועשה הרבה, מובא באבות רבי נתן. מי שצדיק אומר מעט ועושה הרבה, אבל מי שרשע אומר הרבה ואפילו מעט אינו עושה. אברהם אבינו אומר למלאכים, כן, בואו תקחו פת לחם וסעדו לבכם. מה הוא אמר להם? קחו קצת לחם. נכון? תאכלו לחם, זהו. ומה הוא עושה? שוחט שלושה שברים, נותן להם את הלשונות, לושי והסיוגות, כן? תשע סעין סולת. הוא נתן להם סעודת מלכים, אחים, כן? אמר מעט, והסעוד. אמירה של אברהם אבינו, קצת לחם. האמירה כזאת דורשת עשייה ענקית. זה אנרגיה ענקית של טוב, של האכלה של אנשים, כן? לעומת זאת רשעים. רשעים מדברים, מדברים על עצמם, שופכים את עצמם, כן? אפרון. כך, הכל שלך, זה, בטוח, זה, עליי, בסדר, זה. טוב, כמה אתה משנה? גנב. מה? אמרת הכל, בחינה, מתנה, למה שתשלם? דיברת כל כך הרבה, בסוף מה עשית? כלום. מחרת. אז מה דיברת? זה רשעים. הדיבור הוא כוח חשוב. ראינו שהדיבור יוצר חיבור. אם לא הייתי עכשיו מדבר, היה לכם שיעור? אולי אני, בבקשה, תסתדרו לבד. חשוב לדבר, נכון? ואת הדיבור יוצר קשר, יוצר איזה סוג של חיבור, הוא יוצר סוג של נתינה, בתנאי שיש בו אמירה. ואם יש בו אמירה, אז באופן טבעי אדם עושה יותר ממה שהוא מדבר.
ואני אומר, תנאי נתינה בסדר.
על מה?
מתן
בסתר זה בסדר, למרות שחזל אומרים שנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, לדבר איתה. יש אדם שזה לא מתנה לחבר אלא זה צדקה לעניים, אז יש מתן בסתר. עכשיו אתה לא צריך לדבר, גם לא צריך לספר שנתת. מה? אז שוב, אם אתה אומר מעט אתה עושה הרבה, גם למען הכלל. לאמור מעט זה, למשל אתה אומר, צריך לארגן שבת שטח. אמרת משפט אחד, בסוף מה יצא? פיצוץ של שבת, מלא דברים, בשקט, נכון? אמרת קצת, עשית הרבה. בסדר? אבל אמרת, אם לא היית אומר, לא היה שבת שטח, נכון? אף אחד לא ידע שצריך לעשות שבת. היית עושה שם שבת שלא אף אחד לא בא, לא ידעו בכלל. צריך לאמור, יש אמירה. כן? אז מדברים. עכשיו, ככל שאדם בדרגה יותר גבוהה, אז באופן טבעי הוא אומר מעט ועושה הרבה. כי האמירה שלו היא מכילה עוצמה, אנרגיה מאוד גדולה. כן? פעולה גדולה, אומר בעל אור המאיר על פרשת כי תישא צדיקים, אדם שחי נכון, אומר מעט ועושה הרבה. יש פעולה גדולה שנעשית באמצעות דבריהם. אומר מעט ומוצר המון שפע של טוב בעולם. אז אנחנו מתוך הקישור שלנו לריבונו של עולם על ידי תורתנו קבע, האמירה שלנו מקבלת עוצמה אחרת לגמרי. אנחנו מסוגלים להכיל או לבנות כלים שיכילו את הרצון האלוקי בחיים שלנו. אם משעמם, אנחנו כבר במצב לא טוב. אם משעמם, אז זה אומר שאנחנו לא כל כך עושים את התורה קבע בחיים שלנו. ואז בטלה מביאה לידי שיעמום, ושיעמום מביא לידי חטא, ומדברים שטויות, ויושבי קרנות. ודאי צריך להיזהר מזה. אנחנו מדברים על הדרכה של שמאי שבאה מתוך עמדה. עוד מעט נראה ששמאי אומר את כל הדברים שלו על דברי הלל הזקן. שלושת המשניות של הלל הזקן, שמיים מתמצת אותם בדברים שלו. בסדר? הוא בא אלינו באיזו דרישה רוחנית. אז עשה תורתך קבע, מתוך כך אמור מעט ועשה הרבה, ואז משהו שלכאורה בכלל לא קשור, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מה זה קשור? חוב, בסדר, תחייך. לא יודע, תהיה נחמד. מה זה קשור למה שאמרת קודם? אז צריך להבין קצת מה זה הסבר פנים יפות, ואז נראה שזה המשך טבעי של עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, תוצאה, סבר פנים יפות. זה הולך כהמשך של זה. אז כבר למדנו, נדמה לי, כשדיברנו על הצחוק, זוכרים? ראינו שעם ישראל הוא עם מצחיק. נכון? ראינו ש... ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בליבו לבן 100 שנה יוולד, נכון? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק. אברהם צוחק, הקדוש ברוך הוא אומר לו לקרוא לבן שלו יצחק, אחרי זה גם שרה צוחקת. הזוג הראשון של העם היהודי, אברהם ויצחק, אברהם ושרה, צוחקים, והבן שלהם קוראים לו יצחק. זה לא במקרה, כן? זה במיוחד, אומר רב צדוק במחשבות חרוץ, באות י' ג', ויפול אברהם על פניו ויצחק, אז נתעורר ונתחדש התגלות הצחוק דקדושה בעולם. עם ישראל, הבן הראשון שלו, יצחק, הוא גילו את צחוק הקדושה בעולם. והצחוק הזה ימשיך כל ההיסטוריה בעם ישראל עד אחרית הימים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כן? אנחנו עם של צחוק, לא ציניות, לא ליצנות, צחוק של קדושה. מה זה צחוק של קדושה? אז בהבנה הכי יסודית והכי פשוטה, זה צחוק של שמחה. מה זה שמחה? שמחה זה כל פעם שמשהו מהרצון האלוקי, מהתוכנית האלוקית מתגלה בחיים שלנו, אנחנו שמחים. תחושת השמחה היא תמיד כשאנחנו שווים לתוכנית האלוקית, מגלים אותה בחיים. אז צוחקים, כי שמחים. זאת אומרת, אם רצון השם שמופיע דרך התורה מופיע בחיים שלנו, דרך האמירה והמעשה שלנו, אז אנחנו צוחקים, אנחנו שמחים. והצחוק, הביטוי שלו זה חיוך, אנחנו מחייכים. זה מין תנועה כזאת עם השפתיים, רואים את השיניים בדרך כלל כשצוחקים. יש משהו, כן? זה משהו מאוד מיוחד. היום אחד התלמידים במכללה שלומד לתעודת הוראה, העביר שיעור. כל השיעור הוא צחק. הוא חייך. החבר'ה אמרו לו אחרי זה, הסטודנטים אחרים אמרו לו, וואלה, היה מדהים השיעור. איזה כיף שיעור שהמורה כל הזמן מחייך. זה אחרת, זה עושה אווירה אחרת, זה משהו מיוחד. בשורש הנפש היהודית מצוי חיוך. מצוי הכוח הזה להיות שמחים, להיות צוחקים. כן? יאר השם פניו אליך. מה זה הארת פנים? יראה לך פנים שוחקות. כן? אנחנו שמחים, אנחנו מלאי תקווה. ברור לנו שהעולם הזה הולך לטוב. ולכן אנחנו צוחקים ומחייכים ושמחים. ותחשבו, עם ישראל עבר הרבה צרות בהיסטוריה. יש לנו 3,700 שנה של בעיות מאז אברהם אבינו, ואנחנו לא מפסיקים לצחוק כל הדרך אל הגאולה. אנחנו צוחקים, אנחנו מחייכים, זה עם עם הרבה שמחה, עם הרבה צחוק, כן? אז הצחוק הוא קודם כל ביטוי של שמחה. חוץ מזה, הצחוק הוא ביטוי של פליאה. מה שגורם לנו לצחוק זה תמיד משהו מפתיע. אם זה לא מפתיע, זה לא מצחיק. כל פעם שיש איזה משהו שלא ציפינו והוא מפתיע אותנו, אנחנו מחייכים. זה יכול להיות דרך אגב, כשאתה רואה פתאום איזה משהו מדהים, אתה עומד ולא, חייך. מה אתה מחייך? וואו, כזה. מה אתה, ראית איזה מפל גדול, לא יודע, מה אתה מחייך? כי יש משהו שהוא מפתיע אותנו, הוא מלא פלא, הוא מחבר אותנו לראשית הבריאה. משהו שהוא למעלה מהציפיות שלנו, למעלה מהשליטה שלנו, למעלה מההגדרות שלנו. זה מעלה אותנו לרצון השם. ולכן, כשאנחנו פוגשים פליאה, צוחקים, זה שורש הצחוק. וככל שאדם יותר מפותח במדרגה שלו, הוא יותר מתפלא מכל דבר. הוא פשוט נמצא בפליאה מתמדת, הוא אומר, וואו, עץ, ראיתם עץ? איזה יצירה אלוקית, איזה דבר מדהים, נכון? עץ. אלה שהוא לא במדרגה, זה אומר חתיכת בול עץ, יאללה, תעבירו. מי שחי בעולם הזה עם פגישה עם רצון השם, הוא רואה את הנס שיש בכל דבר. אומר, הכל פה זה נס, הכל פה זה רצון השם, איזה פלא, איזה מדהים. כן, נכון. לא, לא, לא בגובה 2 מטר, זה מפותח, רוחנית, כן. כשהייתי צריך לבחור ישיבה, הייתי יוצר צעיר מכם, אז כשבאתי למרכז הרב, אחד הדברים שגרמו לי להחליט ללכת לישיבה, חוץ מזה שמאוד התלהבתי מהרב צבי יהודה זצ"ל, אבל הוא לא הפסיק לצחוק. הוא כל הזמן צוחק. טועה, יהודי, תלמיד חכם, זקן, עם זקן לבן גדול. כל הזמן חייך, כל הזמן צוחק. פה ושם הוא כאילו קצת להרפות את השרירים אולי. אבל הוא כל הזמן מחייך. קשה לתפוס אותו לא מחייך. זה עוצמה ענקית, זה אדם שהוא מסתכל על העולם, הוא רואה בני אדם, הוא מחייך, הוא שמח, הוא מלא שמחה. אז אומר בעל חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, אדם שמחייך, החיוך בא מהמדרגה הכי גבוהה בבריאה. החיוך בא מהבחינה הכי עליונה של הרצון האלוקי. כעניין אור פני הכתר. יש איזה פנים מהירות משורש הבריאה ממש. זה אומר בעל תומר דבואה, כן, הרמק, פניו תהיינה מאירות תמיד, ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות, שכן בכבוד העליון נאמר, באור פני מלך חיים. זה הכבוד העליון, מלך הכבוד. זאת אומרת, החיוך בא, כשאדם מחייך, לא חיוך של ציניות, של זלזול, של לעג, שזה חיוך של הסטרח, אלא חיוך באמת של פליאה, של שמחה אמיתית, של פגישה. זה חיוך שמגלה את האור הכי עליון במדרגות הכי תחתונות, במדרגות הכי מעשיות בעולם הזה. משה רבנו, הפנים שלו העירו, כי קרן אור פני משה. היה אור שבקע מהאור שלו. בסדר? האור הזה של החיוך, החיוך שלו היה כזה גדול שאנשים היו מתים מזה. הוא היה מחייך, אנשים היו מתים מרוב אור. אור גדול מדי, היה צריך לשים מסווה, אחרת הם לא מחזיקים מעמד. זה מין אור כזה שכאילו מבטל את האישיות של מי שמסתכל על זה. זה מדרגה מאוד מאוד עליונה. אז אנחנו צריכים להיות במדרגה הזו, שאנחנו מנסים לגלות את הסבר פנים היפות שלנו לאחרים. כן? להיות במצב של חיוך, כמו שאומרת הגמרא בכתובות, ולבן שיניים מחלב, לא מזמן למדתם את זה בדף יומי, כן? טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. וכמו שהרמב״ם פוסק להלכה, שאם מישהו, בהלכות מתנות עניים, הוא מביא בפרק י' שאם מישהו נותן כל מתנות שבעולם לעני, נותן לו 1,000 זהובים, מיליארד שקל, ולא חייך אליו כאילו לא נתן לו כלום. יש, אתם יודעים, גומלי חסדים, כמה אתה צריך? כך, תלך, אתה כמה אתה צריך, תלך. לא נתת כלום. יום אחד הוא יבוא לשמיים ויגיד, איפה כל המיליארד שקל שנתתי צדקה? מתן בסתר או לא בסתר? לא נתת כלום. מה פירוש? כלום. אבל נתתי. לא חייכת, לא שווה שום דבר. ולהפך, הרמב"ם אומר, כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו פרושות בקרקע, אפילו נותן לו 1,000 זהובים, איבד זכותו והפסידה. צריך לתת בסבר פנים יפות ובשמחה ולהתעונן עמו על צרתו. ומי שאין לו מה לתת, אבל הוא מחייך, כאילו נתן כל מתנות טובות שבעולם. אין לך. חייך אליו. תהיה בסבר פנים יפות. זה המתנה הכי גדולה שאפשר לתת. תזכרו את זה לא רק פה בישיבה. לחייך אחד לשני. לחייך זה מצווה ענקית. זה גמילות חסד ענקית. לא לחסוך בזה. זה רווח נקי. כל פעם שאתה מחייך אתה מקיים מצווה. לא שווה? שווה, נכון? תזכרו את זה גם אחרי שתתחתנו, מי שעוד לא נשוי פה. לחייך כל היום לאשתך ולילדים שלך. עכשיו, למה אנשים לא מחייכים? כי כשאדם עושה פנים כעוסות, מפחדים ממנו. זה נותן לו מעמד. אחד נכנס לדואר, איפה המנהל פה? כולם בורחים הצידה, הוא נכנס ישר, הוא לוקח את החבילה, עולה. שלום, אפשר לדבר על מנהל? בואי נה, תעמוד בתור. חייך זה, שיעמוד בתור. והוא בא עצבני כזה כעוס, כולם נותנים לו כבוד. זה הוכח במחקרים, שאדם שעושה פרצוף כעוס כזה, כולם אומרים, אם הוא כועס כנראה שהוא רציני. זה לא יהודי. זה לא נכון לעשות את זה. לחייך. אם כולם בעולם היו מחייכים אחד לשני, המשיח היה בא מזמן. אתה שואל אם אדם לעצמו כשהוא לבד יחייך? למה לא? זה בסדר גמור לחייך. אתה יושב לומד תורה, וואי, זה חייך. אין בעיה, בסדר גמור. בריא אפילו. כן.
ויש מצב כמו
לחייך זה טוב, לא לפחד לחייך, בקיצור, זה הנקודה. בסדר? לא רק לא לפחד, אומר שמאי, ומקבל את כל האדם בסבר פנים. אתה רואה בן אדם אחר? דבר שם תחייך. פגשת מישהו, תחייך אליו. אתה פוגש מישהו במדרגות, עולה מהחדר אוכל לבית מדרש, ראית? תחייך. פשוט, לא? בוקר טוב. הפסדת עכשיו, אומר בעבוד רבי נתן, המקבל חברו בסבר פנים יפות כדברי שמי, אפילו לא נתן לו כלום, אם הוא חייך למעלה עליו, כתוב כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם. אין לך הזדמנות עכשיו לתת למישהו 5 וילות, 2 יחטות, לא יודע, כל המתנות הטובות, הפסדת, תחייך, פשוט, כן? לכתחילה, תחייך. ככה, כזה. לבין שיניים מחלה. ככה. אם יש למישהו איזה שיקולים מיוחדים שרוצה לתת מתן בסתר ולא לגלות וצדיק נסתר וזה, צריך זהירות עצומה. אל תלכו. אף אחד פה לא צריך להיות צדיק נסתר. בסדר? תהיו גלויים, הכל יהיה בסדר. לא לפחד מזה, כן? אנחנו רוצים לקבל כל אחד בשמחה. אומר השלה הקדוש, שכל מי שבא אלינו, כל מי שאנחנו פוגשים, מקבלים אותו בסבר פנים יפות, נותנים לו, מעניקים לו, כן? להיות שמחים בחלקנו, זה קידוש השם. מצווה דאורייתא כמעט הכי חשובה. לא שיש מצוות לא חשובות, אבל זה מצווה כל כך חשובה. אין מקיפין בחילול השם, כאילו יש דברים שלא מוותרים עליהם. לחייך זה קידוש השם, אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק A, שיש דברים שהם בכלל חילול השם. אם עושה אותם אדם גדול בתורה, שקבע איתים לתורה, פורסם בחסידות, אחד הדברים זה אם אינו מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. תלמיד חכם, צדיק, כל היום תורה, אומר מעט ועושה הרבה. הוא מקבל כל אדם בסבר פנים יפות או לא? אם הוא מקבל זה החותמת. אם לא, אומר הרמב״ם, זה חילול השם. אתם מבינים מה זה? אין מקיפין בחילול השם. זה לא מבטרים על חילול השם. לחייך לאנשים. לא להסתובב כל היום עם צחוק טיפשי כזה של זלזול וצחוקים. זה לא, לא, לא זה הכוונה. לחייך, לחייך. כשהחיוך בא מתוך רצון להטיב, שזה גילוי רצון השם, זה חיוך אחר לגמרי. זה חיוך טוב כזה. זה לא החיוך הזה שאתה פוגש אותו, אתה רוצה לברוח קילומטר משם כי אתה מרגיש פגוע, כן? אומר המהר"ל בבאר הגולה, בבאר הרביעי, שכשאדם צוחק צחוק של שמחה לעד או של היתול, זה צחוק מאוד שלילי. הצחוק הבריא זה צחוק שהוא מצוין, הוא מלא שמחה, הוא מורה על השלמות. אבל לשמחה זו, כן, מה זו עושה? זה כשהשמחה היא שמחה לעד, היא זלזול, היא זה שאתה צוחק על מישהו, מישהו נפל ואתה מתפקע מצחוק, מישהו הפסיד ואתה מבסוט מזה, זה דבר רע. החיוך האמיתי יוצר תקשורת, יוצר חיבור. לכן החיבור בין איש ואישה נקרא חיוך. החיבור בין איש ואישה מתחיל קודם כל בחיוך ממש, אבל עצם החיבור. התרגום מביא שאבימלך רואה את יצחק מצחק עם אשתו, חזה ואה יצחק מחייך עם רבקה איתתה. הוא מחייך איתה. לחייך זה להיות בקשר. כשאנחנו מחייכים אנחנו יוצרים אחדות. אנחנו יוצרים אחווה, חיבור. כן? כשאנחנו רוצים עולם מתוקן, זה מחייב אותנו לחייך, זה מחייב אותנו לקבל אנשים בסבר פנים יפות, ואז זה נותן ביטוי מלא לקביעות עיתים לתורה, לאמירה מעטה ועשייה מרובה. ואם נחזור וניפגש עם דברי הלל הזקן, אז הלל הזקן אמר לנו שלוש משניות. משנה אחת הוא לימד אותנו, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, נכון? אם אני רוצה לגלות את האני שלי, אז אני צריך לאמור מעט ולעשות הרבה. ואם אני רוצה להיות במצב של נגיד שמה עבד שמה ודלה מוסיף יסף ודלה יליף קטל החייו, כל מה שקשור ללימוד תורה שלמדנו, צריך להפוך את התורה לקביעות בחיים שלנו. והמשנה השלישית, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, צריך לקבל כל אדם בסבר פנים יפו. אז באמת שמאי נותן לנו לכל משנה של הלל הדרכה איך לבצע אותה. ואת שמאי הוא לא חי בעננים. אומרת הלל הזקן, קחו, תיישמו. למרות ששמאי בעצמו חי לגמרי במדרגה אידיאלית עליונה, הוא נותן לנו הדרכה איך ליישם בחיים את דברי הלל הזקן. הם מפריעים לך. אתה צריך לדבר יותר בקול.
מה שאמרנו שהלל אומר לדעת שמי עבד שמי עבד שמי עבד שמי עבד שמי עבד שמי עבד
שמי? קווה איתי מתוק. ערב טוב.
שבת שלום. מי שצריך דפים, מקורות, אז יש דפים, יש
טוב, לא זה מחבר ככה.